עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום תוכנית ממש מעניינת, נדבר על 10 דברים שחשוב לדעת על קוטג', נדבר על לפת, הירק הבריא שאסור לכם לפספס, נדבר על לחם מחמצת, האם זה יתרון או אולי דווקא עדיף לחם רגיל ולא מחמצת, גם נדבר על ארוחת הבוקר שתפחית לכם את התיאבון לכל היום, על למה יותר רעבים כשקר לנו בחורף, פתרונות והצעות לסדרות מחממות ונחמדות בערב עם מיכל קדוש, ובסוף גם מתכון לעוגת גבינה, ועוד כמה דברים נחמדים על עוגת גבינה, מתכון של דורית שכבר ירדה 4 קילו בחודש האחרון ואוכלת עוגת גבינה כל יום. כל מי שרוצה להתקשר מוזמן ל 0-552-103-103 אפשר גם לשלוח וואטסאפ ל-054-70-103-70 054-70-103-70 לכל שאלה ונענה לכם ונעלה אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק. רואים את זה כבר? אני לא רואה. עוד לא רואים, תכף יראו. לדף הפייסבוק של הרדיו, או לדף הפייסבוק של הרדיו שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף, לשלוח גם שם שאלות. אני פה במפיקה, מאיר הפרץ, אחראי על השידור, סתיו קורנה, סורך הדיגיטל, אלון גבאי, ואחראית על השידור בפייסבוק, שתכף ממש תכף יהיה, רעות מתיתיהו ארגון. אוקיי. אז אני רוצה להתחיל עם משהו שכנראה יש להרבה מאיתנו במקרר, לי פחות, כי אני קצת לא ממש אוכלת מוצרי חלב, אבל עדיין, בגלל שלרוב האנשים כן יש, אני רוצה לדבר על 10 דברים נחמדים שחשוב לדעת על קוטג'. אוקיי, קודם כל, בחצי קופסת קוטג' יש בערך 12 גרם חלבון מאוד מאוד איכותי. מה זה אומר חלבון איכותי? זה נגיד גם בלחם, אם תסתכלו, יש חלבון, אבל אותו אנחנו לא סופרים. את החלבון של הקוטג' כן סופרים, כי הוא משמש לבניית השרירים, השיער, מערכת החיסון ושאר רקמות הגוף. זה לא באמת שונה מגבינות לבנות אחרות, אבל כמות יפה מאוד. בחצי קוטג', שזה בערך 125 גרם, יש בערך 120 קלוריות, זה מנת חלבון בזמן דיאטה. עכשיו כדאי לדעת, שההבדל בין קוטג' 5% ל-9% בקלוריות, הוא לא כל כך משמעותי. ב-100 גרם של קוטג' 9%, יש אולי ב-30 קלוריות יותר, אפילו פחות מזה. ל-100 גרם, כן? ל-3 כפות שלמות. אם יותר טעים לכם קוטג' 9%, אני לא רואה סיבה לוותר עליו ולהעדיף דווקא יותר דלי שומן, ההבדל הוא ממש זניח. עכשיו, ל-3 כפות קוטג' יש בערך 100 מיליגרם סידן, זה לא ממש הרבה, זה כמות יפה, אבל זה לא ממש יפה, לא ממש הרבה, רק להשוואה, ב-100 גרם ריקוטה יש פי 5, אפילו 6 בחלק מהריקוטות. יש הבדל בכמות הסידן של החברות השונות, בטרה למשל יש קצת פחות, 80 מיליגרם מה שנראיתי, בתנובה 100 מיליגרם, בשטראוס 110 מיליגרם, זה הבדלים לא ממש משמעותיים, אבל חשוב שתדעו, בחלק יש גם תוסף סידן ברשימת הרכיבים, ובחלק אין. כמות הקולסטרול בקוטג' זה אומה, 9 מיליגרם קולסטרול, עד 27 מיליגרם ב-9%, רק להשוואה, בביצה יש בערך 250, זה כמעט פי 10, כן? לשים לב. מלח, מים המלח, זה גם כן לא כל כך הרבה, זה בערך 350 עד 400 מיליגרם. האם זה נחשב משמעותי? אם צריך לשמור על תזונה, דלת, נטרן ולספור הכל, יכול להיות, אבל צריך לשים לב שבגבינה בולגרית יש פי, באותה כמות, יש פי 4 מלח בערך. מה עם סוכר? פתאום אנחנו מסתכלים על רשימת הרכבים של הקוטג' ורשום שיש שם 1.5 כפיות סוכר, מאיפה זה? הרי אין בקוטג' ברכבים שלו סוכר, אז זה הלקטוז. זה סוכר חלב, סופרים אותו בתור סוכר לבן, אפילו שזה ממש לא סוכר לבן. עכשיו, זה לא הרבה יחסית לגבינות אחרות, לבנות, נגיד בגבינה לבנה רגילה יש 4.3, בקוטג' 1.5, זאת אומרת שליש בקוטג' יש. אבל, האם זה אומר שזה מתאים יותר לרגישים ללקטוז? לא. אתם רגישים ללקטוז? לא מתאים לכם לצרוך משהו עם לקטוז. גבינה צהובה יש 0.1, זה כבר יותר מתאים. ודבר אחרון על הקוטג', השם שלו, שם של קוטג', זה באמת מהבית, שנקרא קוטג', בקטה, בית קטן באזור כפרי, פעם קראו לזה באירופה גבינת בקטה. לא בגלל השפריץ על הקיר, שנראה כמו קוטג', אלא בגלל שפעם באירופה, אם היו משקי בית כאלה שמגדלים בחוץ, עיזים, פרות, אני לא יודעת מה, הם ניסו והכינו את גבינת הקוטג' האלה לעצמם בבית שלהם. כן, פייסבוק שלנו כבר פועל, מי שרוצה לצפות ולשלוח שאלות. יש לנו את מיכל קדוש על הקו, אבל רק שנייה, מיכל, רק שנייה, אני רק רוצה להסביר למה יותר קר לנו בחור, למה יותר קר לנו בחורף, כי הטמפרטורות יותר נמוכות, אבל למה אנחנו יותר רעבים כשקר לנו, אז שימו לב, האכילה מחממת את הגוף ממש כמו ספורט, ההתכווצויות של הקיבה שהיא מנסה ללוש את האוכל, זה משהו קשה מאוד מאוד לגוף, רק ההתכווצויות של הקיבה והעיכול והפרשת אנזימים וחומצות, זה משהו שלוקח 20% מהקלוריות שאנחנו אוכלים. נגיד אם אנחנו אוכלנו ארוחה של 500 קלוריות, 100 קלוריות מתוך זה התבזבזו על העיכול של אותו אוכל עצמו, וזה המון. זה כמו ספורט פנימי שמחמם את הגוף. אז אם קר לנו, בתת מודע, הגוף מעלה רעב כדי לחמם את עצמו. בנוסף, יש ביותר שעות חושך בחורף, אז בחושך יש ירידה בסרוטונין, הירידה בסרוטונין עושה לנו עלייה מסוימת בחשק לפחממות ולמתוק. מה עושים? אני מזכירה לכם את השוקו החם שדיברתי עליו פה בעבר בתוכנית, לוקחים כפית קקאו, סוכרלוז, שזה ממתיק שהוא בסדר יחסית בריאותית, מים רותחים כמו לנס קפה מעט חלב, זה ממש כמו נס קפה, לא צריך לספור, וזה כיפי ויושב כבד כבד יותר מנס קפה. אפשר גם להוסיף קינמון, זה יוצא מעולה. עוד משהו שאפשר להוסיף לו קינמון, סיידר חם. קחו מיץ תפוחים דיאט, יש כזה שמכיל רק סוכרלוז, ותחממו את זה, זה יוצא סיידר חם, עם 16 קלוריות בלבד לכוס. אפשר במקום ארוחת ביניים לעשות טוסט, שתי לחם קל, פרוסת גבינה צהובה דקה, 28% אפשר. אפשר להוסיף איזה טיפה בולגרית, טיפה פסטו, טיפה רסק עגבניות, שלושה זיתים אם רוצים, אורגנו, פרוסת עגבניה, פשוט מושלם, בפחות מ-150 קלוריות. עוד נשנוש שמעלה את הסרוטונין במוח, זה גרגירי חומוס. אפשר מהפריזר ישר, אבל אפשר גם להדפיח, לבשל, מיץ לימון, פלפל שחור, מלח גס, 100 קלוריות בלבד, נשנוש חלבוני עם אינדקס גליקמי, אפסי. ולסי עוד אחד, לפני מיכל, עוד אחד אחרון, תפוח חם, רם רעיון של מישהי מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, לוקחים את התפוח, פורסים לפרוסות, מפזרים עליו עוד סוכרלוז וקינמון, ושמים במיקרו לשלוש דקות ויוצא תפוח חם, מחמם, כיפי ונחמד. מול מה נאכל את כל זה? אז אני רוצה להגיד שלום למיכל, קדוש שלנו מרדיו 103, שלום.
היי מאיה, מה שלומך?
היי, חפרתי קצת היום, אבל את בטח סולחת לי.
נהדר, רשמתי.
יש. אז מה את אומרת? מה שווה לנו לראות עד האזעקה הבאה?
כן, זה היה לא נעים. כן. אבל אם כבר התעוררתם ולא חזרתם לישון,
בדיוק.
אז, כן, אז עשו עוד עיבוד לספר של ארלן קובן, שהוא סופר נהדר. לפני שנה יצא כבר Fool Me Once, שזה משהו כזה בלשי קצת מסתורי, ועכשיו יצא הנהדרים.
שבאנגלית זה Missing You, נגיד לכולם. ומה אהבתי שכתוב על זה? 2025 כבר, סדרה מ-2025.
וואו. כן, כן. צריך להתרגל לזה רגע.
להתרגל, נכון. אני כבר התרגלתי, סיימתי את הסדרה.
האמת, זהו, אני בשלבי סיום, בעיקרון הכל מתחיל כשבלשית כזאת, בעצם הרוס שלה עזב אותה לפני 11 שנה, היה איזשהו מקרה משפחתי, והיא מחליטה לפתוח דף חדש, וכמו בעצם הריאליטי בית, כאילו בעצם המציאות תופחת לה על הפנים, והיא מדלה באפליקציית הכירויות, היא נכנסת אליה את הרוס הזה. ומשם מתחיל כזה סוג של מחול שדים, והיא גם חוקרת מקרי רצח, והכל בסוף, כמו בספרים שלו, בעצם לכל מיני סימני שאלה יש תשובה אחת בסוף, אז זה מעניין, תראו
נכון. לראות לאן זה. חייבים להגיע לסוף.
כן, אני ממש מחכה לראות מה קורה.
אז אני לא אגלה לך.
נדבר על זה אחרי כמובן.
טוב.
ועוד משהו שמבוסס על ספר, שזה סרט, ההר שבינינו, The Mountain Between Us, שקייט ווינסלט,
קייט ווינסלט, סרט מושלם.
זהו, זה מ-2017, זה עלה עכשיו.
כן, מה הם מעלים עכשיו דברים מ-2017, נטפליקס אלי?
אני מגלה שיש הרבה שפיספסתי.
כן, גם אני, וקייט ווינסלט מדהימה, והסרט מדהים, אי אפשר להפסיק להסתכל עליו.
היא נראית אותו דבר גם, זה גם נחמד.
זה נחמד? אני יודעת אם זה נחמד, זה קצת מעורר שאלות, אני גם רוצה.
כן, אבל אתה לא יודע שזה מפעם.
נכון.
בעצם היא כאילו צלמת עיתונות, והיא פוגשת איזשהו רופא ששניהם, הקונקשן שלהם מתבטל, והדבר הכי הגיוני במרכאות לעשות, זה לטוס בכל זאת, אז הם מחליטים לזכור מטוס פרטי.
למרות השערה.
כן, שזה כאילו, כן. בואו, זה כמו אתה לא נכנס ליער, אתה יודע, כן. יגמר לא טוב. ואז הם נתקעים, על זה להר, וצריכים לשרוד.
ואז כבר אנחנו יודעים מה קורה, וכבר הסוף ידוע מראש, ועדיין כיף מאוד לראות.
כמובן, כן, אתה כאילו נחמן לך לראות שצדקת, זה תמיד כיף.
כן, וזה כיף, סרט שעובר ממש מהר והוא ממש יפה.
אבל זה עושה קצת תחושה של קור, אבל כן, אמרנו שיש לנו מאכלים ספציפיים כדי להתרמם, אז בסדר.
לא, גם כיף לדעת ללמוד שיש הסתגלות של הגוף לקור בתנאים כאלה.
אני בחרמון כבר שבר כלי, אבל כן, כן.
לא, אבל זה כי את הולכת לשם 3 שעות, אם תהיי שם, כמה הם היו שם, חודש, כמה הם היו?
כן, משהו כזה.
כן. אז את התרגלי. אני משערת שהחיילים שם גם כן התרגלו לקור באיזשהו מקום.
בטוח.
כן. יופי, תודה רבה רבה רבה, מיכל קדוש, תודה רבה רבה, נסתכל בהחלט כל הסוף שבוע, ואם לא ראיתם, מומלץ שני הדברים האלה. תודה, ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים שלנו, על האם באמת עדיף לחם מחמצת. יכול להיות, אבל גם יכול להיות שלא, ואני חייבת להגיד לכם גם על היתרונות וגם על החסרונות. כי המילה לחם מחמצת הפכה לשם נרדף ללחם בריאות. וזה לא בהכרח ככה. קודם כל, כי מה שהופך את הלחם לבריא, זה לא רק אם הוא מחמצת או לא, או כאלה דברים. צריך לבדוק, לחם בריא זה קמחים מלאים בלבד. כלומר, יכול להיות שיהיה לחם מחמצת מקמח לבן ובריא? לא. עוד משהו שבעיניי סופר חשוב, זה שלא יהיה בו חומרים משמרים, וכל מיני תוספים של אי שאנחנו לא מכירים. אם הלחם הוא נגיד אפילו קמח מלא, ונגיד שהוא אפילו מחמצת, אבל יש בו איזו רשימה של 5 אי, אני לא חושבת שזה לחם בריא, למרות שהוא מחמצת, ולמרות שהוא קמח מלא, הוא לא יכול להיות בריא אם הוא גדוש בכימיקלים. עכשיו בואו נדבר רק על המחמצת. מה זה בכלל? זה שמרי פרט טבעיים שתורמים גם לטעם של הלחם והופכים אותו ליותר חמצמץ, וגם הם מפרקים משהו שנקרא חומצה פיטית. למה זה טוב לפרק את החומצה הפיטית? תכף נדבר, אבל אז גם נגיד למה זה רע. אז למה זה טוב? כי החומצה הפיטית מסתבר היא קצת מעכבת ומונעת ספיגה של מינרלים, אם יש אותם בלחם, ברזל וסידן ומגנזיום ואבץ, אז היא קצת מעכבת את הספיגה שלהם, ובנוסף היא מקשה מאוד על העיכול של החלבון שקצת יש טיפה בלחם. אז זה מה שהיא עושה, אז כאילו אחרי שהמחמצת מפרקת אותה, אז הסידן והברזל וזה והחלבון יותר זמינים מלחם מחמצת בהשוואה ללחם לא מחמצת. אבל אסור לנו לשכוח את הדבר הזה. אנחנו כן רוצים את החומצה הפיטית דווקא. למה? מחקרים בשנים האחרונות הראו שהחומצה הפיטית הזאת היא נוגדת חמצון, והיא מבססת את רמות הסוכר בדם, והיא עוזרת לביסות רמות הכולסטרול בגוף, והיא עוזרת למניעת סרטן, והיא עוזרת במחלת אלצהיימר ופרקינסון, והיא מפחיתה בצורה משמעותית אבנים בכליות, אז אנחנו רוצים שהיא תתפרק או שאנחנו רוצים אותה? זהו שלא בטוח בכלל. יש יתרונות לפירוק שלה, אבל גם יש לה עצמה יתרונות. אם אתם מאלה שאוכלים לחם מחמצת כי זה ממש טעים לכם, יאללה, לאכול את זה. אבל אם אתם אוכלים לחם מחמצת כי אתם בטוחים שלחם מחמצת זה הרבה יותר בריא, הייתי בודקת עוד פעם. מאזינה או על החקלאי לפה? מאזינה יש לנו. אוקיי, שלום.
שלום, מדברת מירה.
היי.
היי, אני מאזינה לתוכנית שלך בהדבקות.
תודה רבה.
אני צמחונית ורציתי לדעת, אני פחות צורכת מוצרי חלב, ורציתי לדעת אם יש סיכון בשאריות ההורמונים שנמצאים במוצרי חלב, סיכון שיכול להביא לחלילה לחלות בסרטן שד או...
במוצרי חלב את שואלת? לא על סויה, אם אני מבינה נכון.
מוצרי חלב.
אין לזה הוכחה מדעית, אם זאת השאלה שלך. אין שום הוכחה מדעית שיש ב... אני מכירה את כל התיאוריות באתרים של הטבעונים, או בכל מיני שהם נגד מוצרי חלב וכו'. זאת אחת מהתיאוריות שיש במוצרי חלב הורמונים ועניינים, ועוד תיאוריה שגורסת ש... מוצרי חלב אוכלים רק חיות בגיל ינקות, שיונקים חלב, אחרי זה כבר לא צריך חלב, ושיש לו השפעה מסרטנת וכו' וכו'. ובהחלט יכול להיות שכל זה נכון, אבל להגיד לך שיש איזושהי תוצאת בדיקה שהיא חד משמעית מהימנה, שאומרת, שהראתה, שבמוצרי החלב יש הורמונים, זה טענה, אני לא ראיתי את זה. זאת טענה, אני אגיד לך גם, יש כאלה שאומרים, אוקיי, ישראל, ארץ חמה מאוד, יחסית לשוויץ, להולנד, איך זה שבישראל, יצור החלב של הפרות הוא כל כך גבוה, יחסית אפילו לשוויץ ולהולנד, הן נותנות יותר חלב, ואז אומרים, נותנים להם הורמונים. אבל להגיד לך שאני ראיתי, ושאני יודעת את זה ממקור מוסמך ומהימן, מבדיקה מוסמכת ומהימנה, אני לא ראיתי את זה. אז להגיד לך, אני לא יודעת. עכשיו, להגיד לך גם שיש בעיה עם סויה, אין שום בעיה עם סויה. בסויה יש את ההורמונים הצמחיים פיטו-אסטרוגנים שלפני 50 שנה לערך, חשבו שהם מפריעים לאיזון ההורמונלי של הגוף, אבל אחר כך יצאו מלא 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 מחקרים שמראים שהפיטו-אסטרוגנים בסויה עוזרים נגד גיל המעבר, ודוחים את הופעת גיל המעבר, והאיזופלבונים בסויה דוחים סרטן, מפחיתים סיכון לסרטן, מסוגים שונים, שהחלבון של הסויה הוא מצוין, ועוזר לבניית שרירים, גם לילדים, גם לספורטאים, וכאילו, לא, אז אם את חוששת, למה לא פשוט לקחת מוצרי סויה? אין איתם שום בעיה, אני גם עושה את זה, ולא בגלל שאני חוששת מהורמונים, אלא בגלל שזה פשוט לא טעים לי נהיה. כל המוצרי חלב נהיה לי מגיל כזה. גבינה, קוטג', אני גם דיברתי על קוטג' קודם. אני אישית מגיל אותי. גם חלב פרה, אני לא מסוגלת, אם אני בחול, וסטארבקס, הם אומרים לי, אין לנו חלב סויה, אני לא אשתה קפה חלב פרה, זה פשוט מגיל אותי, אני לא יודעת.
אוקיי, בסדר, השבת לי, אני מאוד מאוד מודה לך.
זהו?
כן, אני מודה לך, זה מאוד
הטריד
אותי, תודה.
אז תודה רבה. תודה רבה לך, שאלה קצרה, אבל אני מרגישה שדיברתי יותר מדי, לא נתתי לה לדבר, אבל בסדר. אוקיי, יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, ברכה רוני.
היי, מה שלומך?
בסדר, בסדר. רציתי לשאול, לגבי פירות, אם יש, למשל בבננה, כתמים שחורים כאלה, קצת כתמים שהוא מושל מדי, או על וחת פרסימות, יש כתמים, זה בסדר? לאכול את זה?
כן, תראה, בריאותית זה לא עושה כלום. הבשלות, שכמו שאנחנו יכולים לראות מהקליפה, שזה קצת בשל מדי, זה יכול להעיד טיפה על המרקם, וכאילו נגיד אם יש שם כתם טיפה שחור לא רק בקליפה, אלא אפילו בפנים. זה לא אומר שיש שם איזה עובש או איזה חיידקים או איזה משהו לא בסדר, זה פשוט התחיל להשחיר עקב תהליכים של אנזימטים של הבשלה, זה לא משהו שהוא רע בריאותית, זה פשוט לפעמים גם לא כזה טעים, כי כאילו זה מקבל מרקם רך מדי כזה וכו'. אבל א', אתה יכול לחתוך את החלקים האלה, אם זה רק על הקליפה ולא בפנים, אז בכלל, בכלל אין שום בעיה. לגבי הבננה, אני חייבת להגיד לך, לבננה יש לה המון יתרונות בריאותיים, מלא מלא אשלגן שחשוב לביסות לחץ דם, והיא מאוד, היא גם סטרילית שאנחנו פותחים אותה ככה בתוך הקליפה, שום דבר לא נגע בה, אתה יכול לקנות בחול ובלי שיש לך ברז לאכול ככה, ו-100 קלוריות ליחידה, זה גם לא עושה עצירות כמו שחושבים, אבל חייבים לשים לב, לא טוב לאכול בננה לפני שהיא בשלה לגמרי. כי התהליך של ההבשלה של הבננה זה פירוק של המילנים לסוכרים. וברגע שאנחנו אוכלים אותה שהיא לא בשלה לגמרי, זה לפעמים קצת יותר קשה לעיכול, אחרי שהיא קצת יותר רכה, וטעימה לנו ולא גורמת להפיצות בשיניים, זה מושלם. אם זה קצת יותר מדי בשל, זה מושלם גם, רק זה עניין של הטעם שלך. אתה יודע מה אני עושה עם כאלה שמשחיר להם הקליפה? אני חותכת, ושמה בו מקפיא, ואז אני משתמשת בזה לגלידות ושייקים ועוגות בננות ופנקייק בננה וכו'.
רוצה לשאול עוד משהו לגבי...
כן.
אני אלה, שלא שתיתי כמעט מים, לא שתיתי כמעט בכלל, אבל שתיתי מיץ טבעי.
כן.
שתיתי מיץ טבעי.
מה זה שתיתי? זה בעבר אתה מדבר איתי?
בוא נגיד, מה זה בעבר? לפני כמה ימים, שתיתי... אכלתי פירות, אכלתי תפוזים.
אבל מה זה אני לא שתיתי מים? למה לא שתית מים?
אני לא שתיתי, אז...
זה רגע, זה יום אחד אתה שואל אותי שקרה כזה דבר, או באופן כללי אתה לא שותה מים?
האם זה... זה נחשב נוזלים ששתיתי.
כן. אני אגיד לך מה נחשב נוזלים. ארגון הבריאות האמריקאי, הוא נגיד ממליץ לגברים לשתות בסביבות 3.4 ליטר נוזלים ליום. אממה, הם סופרים בתוך הנוזלים שאתה צורך, כמובן מיץ, אפילו את הנוזלים שיש בתוך מלפפון, בתוך יוגורט, בתוך מוצרי חלב, בתוך הכל 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 הם סופרים. ברור שמיץ נחשב נוזלים, זה רק גם סוכר, אבל זה נוזלים.
כן.
גם הרק.
בוא נגיד, זה לא יכול לעשות לי חוסר של נוזלים בגוף.
לא, זה סתם יעשה לך סוכרת אם אתה שותה כל היום מיץ במקום...
כן, זה נכון.
כן.
אבל אני טענתי, הכוונה שלי שזה לא, אם לא שתיתי מים, אז אני יכול להתייבש.
לא, מה פתאום? קורה לי שאני לא שותה מים בכלל ורק קפה בימים מסוימים, אם אני לא נמצא. לא יודעת, קורה לי. ואיך אני יודעת אם חסר לי מים או לא?
שהנוזלים של התפוזים, ששתיתי, זה...
תקשיב, זה נוזלים. איך אתה יודע אם חסר לך נוזלים או לא?
איך? לפי השתן.
נכון, אם השתן לך צהוב כהה מרוכז, לא שתית מספיק, זה לא משנה מה. אם הוא שבהיר שקוף והרבה שתן, שתית המון.
הבנתי,
הצורה
התחתונה,
אמיץ
זה כמו ששתיתי מים, כביכול, אבל כמובן...
מבחינת נוזלים, כן.
הבנתי.
כן.
זה לא שאני יכול להתייבש חלילה.
לא.
זה מה שאני שואל.
יופי.
וקליפות של מנגו, בדרך כלל בעונה של המנגו, אני אוכל את המנגו עם הקליפה בדרך כלל.
אם זה אצלי גם החצר, גם אני אוהבת.
שהקליפה שלו יותר קשה הרבה מהפרסימון, תדעי לך.
לא, בזנים אצלי לא יותר קשה. אבל תלוי כנראה איזה זן, אבל אפשר, אין עם זה בעיה.
במאיה, הכתום... הוא רך, אבל בירוקים, הקליפה הבאה.
את זה אני לא מכירה.
המנגו הירוק, הרי יש את הסוג הירוק.
הבנתי, אם זה לא עושה לך בעיות בבטן, אז אין עם זה שום בעיה. יופי, תודה רבה.
תודה, תודה לך.
תודה רבה. ועכשיו אנחנו עוברים ללפת. הירק הבריא שאסור לפספס. הוא ממשפחת המצליבים. באמת שאני כמעט לא קונה אותו, כי לא מדגישים אותו מספיק, הוא לא, כאילו כמו עגבני המלפפון, נמצאים אצל כולם, אנחנו רוצים קצת לדעת מה זה. אז קודם כל, שימו לב, זה רק 28 קלוריות ל-100 גרם, אוקיי? זה דיאטטי. הרבה מאוד אשלגן שחשוב לאיזון הנוזלים בגוף, הרבה ויטמין K שחשוב לקרישת הדם, והרבה תרכובות גופרית, גלוקוזינולטים זה נקרא, שזה נוגדי חמצון מאוד חשובים. כל המצליבים מפחיתים סיכון לסרטן, עוזרים למנוע סוכרת, עוזרים להפחתת מצב דלקתי בגוף, והלפת היא אחד מהם שכדאי לשלב בתפריט בכל מיני דרכים. או חיה, שאפשר להוסיף לסלט, זה ממש משדרג, אפשר לעשות גפרורים דקים כאלה, אף אחד לא ידע ממה זה, פריך וקריספי. אפשר לבשל אותה, היא מצוינת בתבשילים ומרקים, היא עושה את זה יותר סמיך וכמו תפוח אדמה, אבל בלי כל כך הרבה קלוריות. אפשר גם לעשות אותה אפויה בתנור, עם קצת שמן זית, מלח פלפל, ממש תענוג בריא. פה יש לי טיפ בשבילכם, אתם בטח שמעתם על פקצ'וי, זה מין ירק כזה אסיאתי שעכשיו לאחרונה התחילו לשלב אותו במאכלים, הוא זן של לפת, מעניין מאוד. אוקיי, עכשיו אני רוצה לספר לכם על רעיון של איריס, מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, ללפת מבושלת עיראקית. אוי, שכחתי לשלוח תמונה לאונליין, אני אשלח אחר כך, סליחה אלון. לוקחים את הלפת, כן? שמים בסיר עם הרבה מים, כף סילן, שני טיונים ומעט מלח. הטיונים זה כאילו בשביל הצבע. מרתיחים, מנמיכים את האש ומבשלים כשעתיים. לפת מבושלת עיראקית, מעדן ששווה לכם לנסות. יש לנו מאזינה? מאזינה על הקו. שלום. הלו? הלו. כן. הלו, שלום. שלום, שלום.
צהריים טובים, דוקטור, מה
עם? מה שלומך?
גרם כל לא שומעת.
כן, גם אני לא כל כך שומעת. את לא עם ספיקר, נכון?
ועכשיו?
אני שומעת, בואי נתחיל.
אוקיי. מדברת, לא משנה, בת 67, הרופא אסר עליי לצרוך סידן, בגלל האיסוף שתן שיצא גבוה.
אוקיי.
רציתי לשאול אותו.
הוא יצא גבוה כי יש לך איזה בעיה בפרתיירואיד, משהו?
לא.
לא.
יצא באיסוף שתן שזה גבוה, והוא אמר...
אבל למה? למה? מה הסיבה? אני צריכה לדעת מה הסיבה, למה יצא גבוה? זה לא יוצא גבוה סתם.
יצא סידן בשתן.
לא, אני מבינה את זה, אבל סידן לא בשתן יודע. יכול להיות ממלא דברים, אני צריכה לדעת למה, כדי לדעת מה להמליץ.
הוא אמר לי מהכדורי סידן, ואחד משמעית להפסיק. אז אני צורכת מזון, כן, סידן בשתן.
אוקיי, הוא אמר לך שזה מהכדורי סידן שאת לוקחת, שאת לא אמורה לקחת אותם, ועכשיו את צריכה להסתפק בסידן באוכל, כן? אם אני מבינה נכון.
כן, כי עשיתי פעם נוספת, אחר חצי שנה בדיקה, ובאמת זה ירד.
הבנתי. אוקיי, אז עכשיו אני מרוצה מה...
אני מנסה כמה שיותר מהמזון לצרוך את זה.
אוקיי.
רציתי לשאול אותך אם הקליפות ביצה, שהן כבר מבושלות ותכונות, מיובשות ותכונות, זה יכול לעזור לי?
אני קצת לא מבינה אותך. כל כך קל להגיע לסידן במאכלים במרכאות נורמליים, למה צריכה לטחון קליפת ביצה? התשובה לשאלה שלך, יש סידן, הקליפה של הביצה זה סידן. אבל למה לעשות את זה? אני לא מצליחה להבין. מה, את לא יכולה לאכול פרוסת גבינה צהובה? את לא יכולה לאכול ריקוטה שלוש כפות?
הריקוטה אחרי שתי כפות שלוקחים היא כבר מתקלקלת. אי אפשר לצרוך את כל הקופסה ביום אחד.
אז תתחז.
לא תאימה, היא תפלה.
יש כל מיני סוגים של ריקוטה, ואפשר לשים את זה גם על פיצות, בטוסטים, יש בפשטידות, בלביבות, שאת יכולה לעשות לך לביבות אישיות גדולות כאלה במחוות. אני אגיד לך מה אני עושה. לוקחים שתי כפות ריקוטה, נגיד קישום מגורד, ביצה, את יכולה לשים כף שיבולת שואל, תבלינים, אפשר אם את רוצה קצת גבינה צהובה מגורדת, אם בא לך להוסיף לזה, או קצת פרמזן לטעם, אבקת בצל אני הייתי שמה, אבקת שום כזה, את עושה את בלילה, שמה במחוות על אש קטנה, להרבה זמן, כן, כמו לביבה ענקית כזאת, כמו פנקייק, ומחכה שזה אחיד, ואז הופכת לצד השני, זה ביום השני של הריקוטה, ואז ביום השלישי את יכולה אותו דבר, הנה נגמרה לך חבילה, את אמורה לגרמור חבילה ביומיים, יש שם סך הכל 200 גרם, אם את אוכלת יום אחד 100 גרם זה 600 סידן, ביום השני אתה תשים איזה לביבה או פשטידה, את אותו דבר אפשר בכמויות יותר גדולות ולשים בתנור, כמובן בתור פשטידות, ועוד פרוסת גבינה צהובה ליום. למה לך לטחון ביצה? אני כזה לא מבינה למה להתעסק עם זה.
קליפות ביצה,
שמה. לא הייתי עושה. את צודקת, אפשר, אני אישית לא הייתי עושה את זה. יש כל כך, יש מקורות יותר טעימים לסידן באוכל.
טוב, אני ארבב את זה עם משהו, לא, לא, אני לא אצרוך את זה לבד, ברור שזה לא טעים. והריקוטה בטיגון היא לא מאבדת
מה... לא, סידן את יכולה לשרוף לגמרי, אם הטוסט קצת יישרף לך טוסט, כל הסידן נשאר.
אוקיי.
נכון ששורפים משהו ואז נשאר למטה האפר במדורה?
נכון.
זה הסידן.
אוקיי.
אוקיי.
שאלה נוספת, אני חולה פיברומיאלגיה 25 שנה, פיברומיאלגיה מאוד קשה, בגלל תוצאות של בדיקות דם, התחלתי לצרוך, כמובן שעשיתי קולונוסקופיה, גסטרו, התחלתי לצרוך ברזל, ואחרי מספר חודשים, כאבי תופת.
אני מציעה לעבור לברזל של ילדים, אני לא יכולה להמליץ לך על שמות כדי לא לעשות פרסומות, אבל יש כל מיני סוגים של ברזל שנועד לילדים, וזה בכמות מאוד מאוד קטנה, שכתוב שזה נועד לגיל שנתיים, את מתארת לך שלגיל שנתיים לא יגרמו לכאבי בטן. הם נספגים מצוין גם אצל מבוגרים, ולא עושים שום כאבי בטן, ואני מציעה לך...
לא, סליחה, זה לא כאבי בטן, זה כאבים בשרירים, כאבי תופת.
איזה שרירים?
בניחולת פיברומיאלגיה, וזה
יחמיר. זה גרם לך לכאבים בשרירים? אז זה אני לא יודעת, לא חושבת שזה קשור לתזונה, תפני לרופא בעניין הזה.
לא לתזונה, לברזל של
אני לא חושבת, אבל אם כן, לא קשור אליי, תפני לרופא לגבי זה, כי אני לא יודעת להגיד לך מה הפתרון.
כי הפסקתי למספר ימים, ואז הכאבים פחתו.
אז או שתנסי את הברזל שאמרתי, או שתבדקי אצל הרופא מה הסיבה, כי לא נראה לי שזה יכול להיות קשור.
אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה. עוד מאזינה יש לנו, שלום.
היי, אני בת 66, דיברנו בשבוע שעבר, ויש לי עוד כמה שאלות. יש לי אוסטאופורוזיס, תת-סבילות של בלוטת התריס, דיוורטיקולוזיס, ואי-סבילות ללקטוז.
כן.
זה ארבע בעיות. עכשיו, המלצתי בשבוע שעבר, 150 גרם טופו, שתי פרוסות גבינה צהובה, והכדור סידן שאני לוקחת. יש לי עוד כמה שאלות.
בשמחה.
לגבי סרדינים, שיש בהם הרבה סידן.
כן.
האם אני יכולה לאכול כל יום, לאור זה שיש לי תת פעילות, ויש אולי כספית?
מה זה אולי? כאילו, אנחנו לא יכולים לדעת, קודם כל, רק שתדעי שהסיכון הוא מאוד מאוד נמוך. כספית זה בדגים, גדולים, שהם חיים הרבה זמן בים, ואז הם נהיים בני כמה שנים, ויש להם סיכון לצבור כספית במהלך החיים שלהם. סרדינים, מה זה? זה גודל של כלום עם כלום, את רואה את הדג כמעט שלם בתוך הקופסה.
כן, אז בגלל שהוא קטן, הוא לא תופס.
הסיכון לכספית הוא מאוד מאוד נמוך, את יכולה כל יום, רק העניין של הקלוריות, אם את לא בדיאטה, מאחר שמשומרים בשמן, לשים לב שנדמה לי, אם אני לא טועה, אני אבדוק לך את זה עכשיו. קופסת סרדינים לדעתי זה כ-200 קלוריות. יופי, אז זה בריאותית זה טוב, אבל בקלוריות כל השמנים הם אותו דבר. אז אם את אמורה גם לשמור על המשקל בנוסף לכל, אז הייתי מסתכלת על הכמות קלוריות לכל הקופסה, או לסנן את זה ממש 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 היטב. כן, זה 208 עד 230 קלוריות ל-100 גרם. בואו נראה כמה יש בקופסה.
קופסה נטו, אני חושבת 100.
נטו, אבל את אוכלת את זה עם השמן.
כן.
כן, הנה, יש כל מיני סוגים. גם 240 יש, יש 250 גם. אז להסתכל, קופסת שימורים 90 גרם. כן, תספרי את זה 200, בואו נגיד ככה. אוקיי.
וסלק, עכשיו אני
סלק חופשי, את יכולה
בלי הגבלת כמות, אני אוכלת כל ערב.
למה שיהיה הגבלה? רק אם לא אכפת לך שזה עושה את השתן יותר דמדם כזה.
שתן וגם זה עוזר ביציאות.
להרבה אנשים זה עוזר ביציאות, ואין עם זה שום בעיה כל יום, את יכולה שניים ביום גם, אני לא רואה הגבלה, למה?
שני עיגולים, אני קונה את השקיות וקום,
שניים שלמים. לפחות, אני פעם, כאילו, לי זה כל כך טעימי, אני פותחת שקית וקום של 400 גרם, אני גומרת את כולה באותו יום.
כן?
למה לא?
כן, לא יודעת, אני שואלת, אני לא...
איזה בעיה יכולה להיות?
כן, זה לא, זה רק פשוט עושה אדום, זה באמת מעודד זה.
זה טוב, זה טוב שאצלך זה עושה את זה.
נכון, נכון.
כן, בהחלט טוב. כן.
אוקיי. עכשיו, בבוקר אני אוכלת קוואקר כל בוקר, ואני יודעת שגם אמרו לי הרופא הגסטרו, אולי לא לאכול כמות סיבים בבת אחת.
אין במנה של קווקר שאת יכולה לאכול בבוקר כמות סיבים שאת יכולה להגיד, אוי לא, מה עשיתי בבת אחת?
כמה קווקר? אני עושה את זה די סמיך עם מים.
אם את בדיאטה ואת לוקחת 30-40 גרם של שיבולת שועל, נגיד שיש שם כ-20 אחוז.
כמה כפות? יותר נוח לי בכפות.
3-4? מה את לוקחת? מנה נורמלית.
כן, אפילו יותר, אני אוהבת זה.
את לא בדיאטה, אני מבינה שאת לא בדיאטה לירידה
במשקל. אני רזה, כן, אני רזה.
איזה יופי. אז אני סתם אמרתי לך, קודם מסתכל.
אין לי בעיה דיאטה, לא משנה.
לא, לא, זה סבבה, אני סתם, אני לא אמרתי לך בלי, סתם הנחתי ואני טעיתי. בשיבולת שועל מלאה בממוצע כ-12 אחוז סיבים, כלומר אם את לוקחת אפילו 100 גרם, יהיה לך שם 12 גרם סיבים, 100 גרם זה המון.
כמה שווה 100 גרם בכפות?
כוס. את לא לוקחת כוס בטוח, אני אומרת, גם אם את היית לוקחת כוס שלמה של שיבולת שועל יבשה, היה לכם 12 גרם סיבים וגם זה לא הרבה.
זה לא הרבה, אוקיי.
בואי נראה של עוד אנשים, של עוד חברות, שנייה, אני מסתכלת לך עוד פה. טוב, באלה שכותבים על עצמם שזה מלאה, גם כן, 11-12, כן, זה בסדר.
12 גרם בכוס מלאה.
כן. בקוס שיבולת שועל של 100 גרם.
אז אין בעיה. אפשר לצרף איזה פרי, או שזה כבר נגיד תפוח?
בטח שאפשר. אוי נו. תקשיבי, את צריכה סיבים, אני לא מבינה למה את עכשיו.
כן, שלא יהיה בו זמנית.
בתפוח אחד יש כ-4 גרם סיבים.
אז לא נראה כמות.
לי לא. אני לא יודעת מה אמרו לך מה ההוראות, אבל...
גם באחת השיחות עם הגסטרו.
אני לא יודעת מה...
בכל סיבים, לא נקבה בכמויות.
כן, הבנתי. לדעתי זה לא בעייתי, אבל אני לא ככה זה מצליחה להבין מה הסיבה, אבל אם הייתי יודעת, יכול להיות שהייתי אומרת לך משהו אחר.
אוקיי, עכשיו שאלה אחרונה, ארוחות קטנות, או כי אומרים שטוב גם לתת לקיבה לנוח, ובלילה צום, אני במילא אוכלת ב-8 בערך, ועד הבוקר 7-8, אז... אז האם ארוחות קטנות במשך היום זה טוב או להצטרך לרבח?
תראי, אני עשיתי על זה כתבה שלמה עכשיו שפורסמה בוואלה בריאות, שלנו יחד עם 103. את תוכלי להסתכל על זה כי חבל לי לחזור על זה מההתחלה, זה יוריד לנו מה זה. זה נושא שלם.
וגם הצום בלילה גם דיברת שם על זה?
לא, לא, אבל זה נורא עניין אישי. אני גם לזה אני מציעה או שאני אכין אייטם לפעם באה או שאנחנו נדבר עוד פעם בשבוע הבא, כי זה נושא ארוך. יופי,
תודה רבה, ביי.
היום בפינת המחקר שלנו אנחנו רוצים לדבר על ארוחת הבוקר שתפחית לכם את התאבון לכל היום, לא סתם לאותו רגע. אז אתם יודעים, אנחנו קמים בבוקר, מכינים לנו קפה, והמון המון המון אנשים אומרים לי שבא להם להכניס לפה משהו מתוק עם הקפה הראשון. אולי ככה סתם להתחיל את היום עם משהו כזה טעים שישפר לנו את המצב רוח, אולי משהו שלא מאוד הכביד לנו על הקיבה ועל מערכת העיכול, ככה לא גדול מדי. אז אין ספק שמבחינת הערך הקלורי, אם אנחנו אוכלים עוגיה או שני תמרים, או פרוסת לחם עם ריבה, זה שווה לביצה או חצי קוטג' וסלט גדול. אבל מה עדיף לנו מבחינת הנשנושים במשך היום? אז המחקר שפורסם בארכון אמריקאי לתזונה קלינית, בדק וישווה ארוחת בוקר מתוקה עם סוכר, או ארוחת בוקר של חלבונים. אז זה, בטח ניחשתם לפי התוצאות, ארוחת הבוקר החלבונית, תרמה לירידה בצריכת הקלוריות במשך היום, כולו וגם לחשק לנשנש. אז הצעות לארוחת בוקר חלבונית דיאטטית, זה נמצא כבר רשום בפייסבוק שלי, תסתכלו מהפוסטים של השבוע האחרון. חביתה או עין עם כף גבינה לבנה וסלט, או חצי קוטג' על פלפל או עם סלט גדול, או לביבת קישו, כמו שאמרתי למאזינה קודם, ביצה, כף גבינה, ככה לעשות מזה לביבה ענקית, או פנקייק חלבון שאפשר לעשות מסקופ, אפקת חלבון עם בערך 4 כפות מים, מערבבים שזה נהיה בלילה סמיכה, מתגנים על ספרי שמן, ממש כמו פנקייק. גם את זה אני אצרף אלון עוד מעט. סליחה שלא חשבתי על זה. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו? כן. שלום.
מיוש.
כן.
זאת מזי, מה נשמע?
היי מזי, מה העניינים, מה שלומך?
בסדר, את יודעת שחברות שלי הזמינו אותי לקפה היום, אמרת, אני לא יכולה, אני מערכת היום את מאיה רוזמן.
איזה מצחיקה.
כל יום שתהיה את כול בבית.
אבל אולי הם עדיין שם, ותספיקי גם וגם.
כן, קודם כל, עקב הזה שלך, תספיקי מה שלומך. לא דיברנו הרבה זמן.
אני יחסית למצב מצוין, מה שלומך את?
אני בסדר, חוץ מזה שאני לא יורדת השתי קילו העיקשים האלה, הכל בסדר.
את רואה, התחיל אתמול קורס, היית מצטרפת, היית יורדת אותם בכלילות.
חבל על הזמן, אבל אני נחושה ואנחנו נעשה את זה. אני לא אבטר.
נחושה זה יפה. הגישה הנכונה.
כן, כן. זה למדתי ממך אגב. שאם רוצים ולא מבטרים, מגיעים. רואים את זה עלייך, אז אני אומרת את זה גם.
זה כיף. זה את, לדבר זה קל, צריך לקום ולעשות משהו במקום רואי הנכון.
לא, אני עושה, זה לא שלא אני לא עושה, אבל לפעמים זה תקוע. בסדר, אני לוקחת את זה כאילו כהליכה, לפעמים את עולה, לפעמים את יורדת.
בדיוק.
יש מישור ואני במישור.
יפה.
עכשיו, למה התקשרתי עקב האייטם המקסים שלך על הקוטג', יש לכם קוטג' ללא התפחה, קל, קל, 3 דקות עבודה, 2 ביצים,
יו, נכון, יש לי מתכון כזה גם, תגידי עוד פעם 2 ביצים, חבילת קוטג'.
רק תגידי לי אחר כך כמה עולה פרוסה, כמה שווה פרוסה. 2 ביצים, חבילת קוטג', 9% או 5%, כפית מלח וכוס בחצי קמח תופח.
זהו. רגע, את לא שלחת לנו עדיין תמונה?
אני אשלח.
יופי.
מרבבים הכל, שמים באנגליש, תבנית אנגליש, ומשבלים אותה טיפה, ואז את מאשרת אותה, את יכולה לשים קימל, קצח, סום סום, whatever. 180 מעלות, 40 דקות, חבל על הזמן, איזה לחם טעים.
אז תשמעי, אז מה אני עושה? איך אני יודעת כמה קלוריות זה משהו, כן? ביצה, כמה קלוריות את חושבת של זה, שיש בה? בערך, תני לי הערכה גסה.
100.
יפה מאוד. השתי ביצים זה 200, נכון?
200, כן.
על הקוטג', רשום לך כמה יש שם ל-100 גרם, נכון?
כן, בערך 125.
בואי נעשה 100 ל-100 גרם על ה-5%. יש שם 250 גרם, אז זה 250. זה ושתי ביצים, הגענו ל-450. קמח. רשום לך כמה קלוריות יש עליו, נכון?
כן. אני משתמשת בקוס וחצי.
אז רגע, עכשיו, רשום לך על זה בערך 360 או 380 ל-100 גרם?
ל-100 גרם, אבל, בדיוק.
ל-100 גרם, עכשיו, את יכולה פעם אחת, חד פעמים בחיים, לשקול קוס אצלך בבית, לדעת כמה יש בקוס? נגיד שבקוס זה בערך 100-110 גרם, אז ניקח 400 קלוריות לקוס.
אוקיי.
אז קוס וחצי זה יהיה 600, כן?
כן.
כמה היה לנו קודם? היה לנו 450, נכון? הקוטג' ושתי ביצים. סך הכל 1,050. כמה פרוסות יצא לך מזה? 10, 20, כמה?
לא, 7, 8.
8 נגיד. אז 1,000 לחלק ל-8, זה כ-120 קלוריות לפרוסה.
לא נורא.
לא, לא נורא, זה גם מכיל חלבון איכותי וזה מצוין.
לא נורא בכלל, אני חשבתי שהפחיד אותי קצת שפתאום אני משוויצה עם הלחם שלי, אבל אני...
לא, תראי, קודם כל זה לא בדיוק לחם, זה הוגה לא מתוקה, מה לעשות? זה לא לחם. זה לא באמת מרקם של לחם. את יכולה לשים על זה מה שאת רוצה, אבל זה מרקם של לחם, את מרגישה שאת לוקחת ביס מלחם או כמו מהוגה? הבנתי טוב? אז אנחנו ממש נשמח לקבל.
ואנחנו נשמח להעביר לכם.
תעבירי לי את זה. אם יש לך היום תמונה, אז אני אשים את זה, אחר כך יהיה לנו את האייטם הזה במעריב, אז יפרסמו את התמונה של מזי.
בסדר גמור, בשמחה ובאהבה.
ואם את רוצה גם את השם משפחה שלך שיהיה כתוב שם, אז תגידי למאירה.
בסדר.
יופי.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום, תמערי לקפה עם החברות. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום מאיה.
שלום שלום.
חווה, מה שלומך? אני מאוד נהנית מהתוכנית שלך.
היי חווה, תודה רבה.
רציתי לשאול שתי שאלות. אחד, זה בתקווה למה שאת אמרת עכשיו ממש, לגבי העניין של בבוקר. כי אני קמה בבוקר, עכשיו אולי לפני כן אני אקדים, שיש לי בעיה עם הצועה. כלומר, אני לא יודעת למה, יש בקרים שאני קמה, יש לי מין שלשול רק לשעה, שעתיים, ולפעמים אני קמה ויש לי ממש כאבה קשה מאוד, שממש ממש בקושי יוצאת.
את בדקת...
ורוב הזמן זה באמת יותר קשה, ואז מה שאני עושה כבר הרבה זמן, אני מכינה לי בערב שני שזיפים בתוך כוס מים, וכשאני קמה בבוקר אני שותה את המים עם שני שזיפים ואוכלת בננה קטנה, או חצי בננה אם זה גדול.
כן.
השאלה אם זה טוב, לא טוב, זה השאלה אחת.
אנחנו צריכים לדעת למה הבעיית מהעים שלך.
והשאלה השנייה אולי, בקשר לעניין של המעיים,
כן.
מה שחשבתי, אני שמעתי שבזמנו היה פעם בדיקות של חיידקי מעיים, שאמרו איזה אוכל טוב לאכול, ואיזה אוכל כאילו, אני לא טוב לי לאכול, אבל אני לא מוצאת היום את הבדיקה הזאת בשום מקום, עושים אותה רק לסקרת, אמרו לי, וכבר לא עושים את הבדיקה הזאת לסוגי האוכל. זה בדיקה שהיו שולחים לחול.
אם היו שולחים לחול, אין לך מה להתייחס אליה, זה סתם עבודה בעיניים לאנשים. אל תתייחסי, עזבינו. כן, זה מאוד עזר, אבל אני יכולה להגיד לך, אני לא מכירה אותה, לא ראיתי אותה בחיים שלי, אני לא יודעת מה היא שלחה להם, ואני אגיד לך את התוצאות ששלחו לה. את רוצה שאני אגיד לך?
נו.
זה נורא מצחיק. בטח אמרו לה לאכול גלידת שמנת, אם היא אוכלת פרי...
לא, אמרו לה שהיא אלרגית לקווקר, והיא באמת הפסיקה לאכול קווקר שהייתה אוכלת כל יום, וממש הפסיק לה הצינון והנזה והלכה והזה שהיה לה.
אז זה לא בדיקה לסוכר, אבל בדרך כלל כל אלה שעשו...
לא בדיקה לסוכר, בדיקה לחיידקי מעיים, לאיזה מאכלים... עשו לה רצימה, איזה מאכלים...
נכון, אבל הרבה מאוד מאוד אנשים... כן, הרבה מאוד אנשים נותנים את אותו דבר בדיוק. מי שאני מכירה קיבלת אותן הוראות שזה חוקים נגד סוכרת. על הקווקר אני לא מכירה באמת, פעם ראשונה שאני שומעת. אבל האנשים האחרים שאני רואה, אז נותנים להם חוקים לסוכרת, שלימדו אותי את זה ב-1987 בתואר ראשון בתזונה באוניברסיטה העברית. לא השתנה.
אוקיי, בשביל זה מה שאני אומרת, מה אני עושה עם עצמי כדי לגלות מה הבעיה של העניינים שלי בקיבה? והאם זה טוב מה שאני עושה בבוקר, שאני אוכלת את הקוס עם השני שזיקים, המים
ובננה? שנייה, את אומרת שיש לך לפעמים שלשולים ולפעמים עצירות, נכון?
נכון.
הדבר הראשון שאתה צריכה לעשות זה בדיקת קולונוסקופיה.
אני עושה, אני עשיתי את 5 שנים והייתה בסדר גמור, ובדיוק עכשיו אני עושה, בעוד חודש אני עושה בדיקה עוד פעם, כי כבר עברו 5 שנים.
יפה, אז אנחנו צריכים שהבדיקה תהיה טובה, ואז אנחנו יכולים לראות למה זה. לפעמים זה מסיבה של פוליפים או דברים אחרים, בטיפול הרפואי, השינוי בפעילות המעיים כזה, ולפעמים קוראים לזה סתם מעי רגיש או מעי רגיז, ואז
זה
אנחנו...
זה מה שהרופא אמר שיש לי מעי רגיז, נכון.
כן, ואז אין לזה טיפול תרופתי, אלא באמת תזונתי. ואז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לראות לך אישית מה יותר טוב ומה עושה לך רע, את צריכה ללמוד את זה על עצמך לאט לאט, ופשוט כל מה שעושה לך לא טוב, מניסיון שלך על עצמך, להימנע ממנו. לחלק מהאנשים, לא לכולם, שזיפים מיובשים גורמים לפעילות מעיים טובה, לחלק זה גורם לשלשולים, ולחלק, כמו לי למשל, זה לא מזיז בכלום. אני יכול כן לאכול, אני יכול לאכול, לא לאכול, זה לא ישפיע עליי, כהוא זה. אז את צריכה לראות על עצמך, שיבולת שועל שהיא מאוד טובה עם סיבים תזונתיים מצוינים שמסתירים פעילות מעיים, יכולה להיות לך מצוינת. אולי במקרה לך זה עושה לא טוב. אז מה שהייתי מציעה לך, ארוחת בוקר שלך היא מאוד מאוד בריאה, והיא מאוד מאוד טובה. אבל אני חושבת שכדי לדעת יותר לך על עצמך, מה עושה מה ומתי, אולי שווה לך כזה לעשות לעצמך איזשהו רישום מסודר, מה אכלתי, ואיך הרגשתי, והאם זה היה לי שלשול או עצירות למחרת אפילו, כזה בראש הטבלה לכתוב שלשול או עצירות, ואז ארוחת בוקר, ואז ארוחת ביניים, ואז אנחנו יכולים למצוא יותר את הקשר של הדברים אצלך.
ניסיתי לעשות את זה,
כן.
לא הגעתי לשום מסקנה, זאת אומרת, זה לא משהו עקבי כאילו, ממש
אז
מוזר.
אז ארוחת הבוקר שלך היא יכולה להיות לא קשורה, לבעיה שציינת, אלא באופן כללי, אם היא בריאה או לא. והתשובה היא חד משמעית כן, והיא מצוינת.
אוקיי, כי מישהו אמר לי, את עושה דבר והיפוכו. הסיזיפים גורמים לך כאילו לשלשול במרכאות, והבננה גורמת לעצירות, אז כאילו...
הבננה לא גורמת לעצירות חד משמעית. זה מיתוס ישראלי בדרום אמריקה. בדרום אמריקה בטוחים שזה גורם לשלשולים. ובארץ בטוחים שזה גורם זה מסדיר את פעילות המעיים. עכשיו אם את עושה דבר נניח שהיית עושה דבר ויפוחו, זה מעולה, לא?
כן, נכון.
אז יופי, אבל העניין הוא שגם השזיפים, שוב, אצל חלק מהאנשים הם עושים פעילות מעיים, אצל חלק מהאנשים הם לא עושים פעילות מעיים. אז שוב אני אומרת, מבחינתי זאת ארוחה בריאה, את ההשפעה על פעילות המעיים את תצטרכי לבדוק בעצמך על עצמך. ארוחת בוקר היא בריאה מאוד.
אוקיי. תודה רבה רבה.
זהו? אוקיי. יש לנו עוד מאזינה מהר? נספיק מהר, כן. לא, עשיתי את הטוב לדעת או לא. אז עוד אחת. אחרונה. או שאני אמורה להגיד לכם על עוגת גבינה לבינתיים? מה שמהירה תגיד. בינתיים טוב. עוד מעט, אוקיי, אז אני עוד לא אתחיל על עוגת גבינה. שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר.
כן. אני איתך.
אני בשידור?
אהה.
רציתי לשאול, בבקשה, אני שמעתי באחת התוכניות שאת המלצת להשתמש בתחליף סוכר לסוכרלוז.
נכון.
עכשיו, הייתי קודם בסופר ורציתי לקנות סוכרלוז, אז ראיתי שכל הסוכרלוז שהסופר מציע, למעשה זה אחוז מאוד נמוך של סוכרלוז.
נכון, נכון.
ויש כאילו עוד חומרים אחרים.
אם כתוב לך שם דקסטרוז וכאלה, באפקות את הסתכלת, אני משארת.
כן, היה רק אבקות.
לא, כי יש את זה בנוזל, יש את זה בכדורים, יש את זה באבקה בצנצנת שלוקחים עם הכפית, יש את זה ב...
סוכרלוז נקי? בצנצנת?
כן, יש לי בבית.
איפה קונים את זה?
אני קונה הכל באונליין, כי זה ביותר, אני לא הולכת לסופר, אז
אוקיי.
אני לא יודעת להגיד לך.
אז באונליין.
אבל שנייה, רגע. זה נקרא סוכרלוז, כן? אם כי הם יחסכו, ולוקחת עם הכפית, אני סולד... כי לא, לא, כן, אבל... כן, 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 אני מבינה. עכשיו, בגלל שהסוכרלוז אין לו נפח, אין להם מה לשים בסקית. הם צריכים לערבב את זה עם משהו כדי שיש שם הפקה. אז זה 3% סוכרלוז ו-97% דקסטרוז נגיד. דקסטרוז זה הפקת סוכר, שהיא בכמות נורא נורא קטנה, שהיא לא משפיעה שם על הקלוריות.
אבל אני, יש לי סוכר.
זה לא נקרא כמות שתשפיע לך על הסוכר, זה כמו שתגידי לי, בעגבניה יש סוכר, במלפפון יש סוכר, אותו דבר. זה לא כמות ש... 97% מחצי גרם זה 0.44 גרם, זה כלום. את לא מסתכלת על האחוזים. זה לא ש97% מהתזונה שלך.
אבל אני לא יודעת אם החומרים האלה בריאים בכלל.
אז בגלל זה את שואלת אותי, ואני אומרת לך שדקסטרוז זה כלום. זה כמו אבקת סוכר, זה כמו אבקת סוכר מסוימת, שהיא לא כל כך מתוקה, והיא נותנת את האבקה בעצם.
וזה יותר טוב מהסטיביה עם האריטריטול?
כן, חד משמעית.
הבנתי.
אין לך מה לדאוג.
את אומרת שיש גם סוכרלוז נקי, 100% סוכרלוז?
לא, זה בנוזלים, אבל אז יש שם חומר משמר חומצה בנזואית.
הבנתי.
מה שאני קונה זה אבקה הזאת עם הדקסטרוז, אבל אני קונה את זה בצנצנת קטנטנה כזאת עם פלסטיק, ואני לוקחת עם הכפית, אני לא אוהבת להתחיל כל זמן עם שקיות, 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 זה מעצבן אותי.
אם יש לי סוכר, אז אין בעיה, את אומרת עם זה.
זה לא סוכר, זה דקסטרוז. בסדר, לא, אין עם זה בעיה, כי זה בכמות אפסית, עדיין. בסדר? זה לא משנה אחוזים.
אוקיי.
זה כמו שתגידי, בתרופה מסוימת, יש לך ציפוי שהוא 90% מהתרופה, אבל הציפוי של התרופה הוא כלום, הוא לא משהו שצריך להתייחס אליו.
כן.
בסדר? אוקיי.
כן, בסדר. תודה רבה.
יופי, אין על מה, תודה רבה לך. אוקיי, אנחנו הגענו לעוגת הגבינה. אני רוצה לשתף אתכם במתכון של עוגת גבינה של דורית, שירדה 4 קילו בחודש וחצי האחרונים, בהנחייתי, ואוכלת כל יום בערב עוגת גבינה. למה זה טוב כל יום עוגת גבינה בערב? כי היא מכילה גם חלבונים מהגבינות ומהביצים. יחסית מעט סוכר, יחסית מעט מאוד קמח, אז יש לזה אינדקס גליקמי מאוד מאוד נמוך, וזה מתאים כנשנוש לילה לכל מי שרוצה ליהנות ממשהו מתוק, ועם ערך תזונתי אקסטרה. אז כל הרעיון, המתכון ואופן הכנה יהיה באתר של הרדיו. סתם אני רוצה לשתף אתכם באיזה משהו שעוגת הגבינה הגבוהה בעולם, יש דבר כזה, סי גינס, 4,000 קילו, זה היה בגרמניה פעם. אז שלנו היא לא 4,000 קילו, שימו לב מה עושים, 5 ביצים שמפרידים, את החלמונים מערבבים עם 750 גרם גבינה, 5%, יוגורט, אינסטנט וניל, כוס המילנטירס, 2/3 כוס סוכר, ואתם יודעים, מקציפים את החלבונים לחוד, מבליעים את הקצף, שמים בתנור, התמונה ואופן ההכנה יהיו באתר. תודה לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שהזין ולכל מי שצפה. תודה למאירה פרץ, לסתיו קורנס, לאלון גבאי, לרעות מתתיהו ארגון. אחרינו יהיה פרופסור רפי קרסו. אני מאחלת לכולם שבוע מצוין עד כמה שאפשר, ואנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא.